ויקל. פותח המדרש ואומר, ראו קרא השם בשם בצלאל. קודם כל, באמת, בפשט הפסוק, יש שאלה שצריכה להישאל, מה העניין ראו קרא השם בשם בצלאל? יש פה איזה תיאור שלכאורה הוא לא מוכרח, למה צריך לבוא ולתאר את אותה קריאה שהשם קורא לבצלאל? היה מספיק לבוא ולומר, ויומר השם למשה, דבר אל בצלאל, מה העניין של הקריאה בשם? זאת אומרת, הנקודה היא באמת נקודה שטעונה הסבר גם ברמת פשט הפסוקים. ופה המדרש מעריך לנתח את הדברים, עד הוא דכתיב טוב שם משמן טוב. כמה הולך שמן טוב? מקיתון לטרקלין. זאת אומרת, אותו שמן טוב הוא בסך הכל נמצא, הולך מקיתון לטרקלין, הכוונה היא שהוא נמצא בחדר קטן. מוצאים אותו מחדר קטן לחדר גדול, אבל זה משהו מקומי, אותו קיתון קיתון של חדר הקטן, לטרקלין שם יושב המלך. אבל זה משהו שלכאורה הוא סמוך, הוא קרוב. ושם טוב הולך מסוף העולם ועד סופו, שנאמר ויצא שם דוד בכל הארצות. אחרי השוואה היא קצת השוואה שנראית מוזרה. מה העניין הזה של להשוות את השם למשמן טוב? זה בכלל אופי אחר של דברים. אלא, וגם שם, מה זה בכלל המושג הזה של שם? שם זה נראה לכאורה דבר מופשט, דבר קצת ארטילאי. שמן זה דבר פיזי. אז גם הגיוני שהשמן הוא משהו יותר מקומי, והשם הוא משהו שיותר מתפשט. אבל המדרש בא ואומר לנו, זה לא רק משהו של התכונה הכימית של השמן. אלא השמן זה איזשהו הופעה של עולם הזה, של משהו שהוא מאוד מזוכח, מאוד נראה לכאורה חשוב, נמצא בטרקלין מלאכים. אומרים גם זה, הערך שלו הוא ערך יחסית קטן. שמן טוב נופל על המת והוא מבאיש. שנאמר זבוב ומוות יבאיש יביע שמן רוקח. אומרת, מה קורה לשמן כאשר נופל על מת? אז הוא מבאיש. שם טוב נופל על המת ואינו מבאיש, שנאמר ויעל וישכב על הילד. אולי יש בזה גם איזשהו עניין נוסף של השם טוב, שגם כאשר האדם נפטר מהעולם, השם טוב לכאורה רק הולך ומתפשט. בניגוד לשמן, שכאשר האדם הולך לבית עולמו, אז כבר לא מועיל השמן, השמן מבאיש. אבל השם הטוב הוא הולך ומתגבר. ויום המוות מיום היוולדו, יום מיתתו של אדם גדול מיום לידתו. למה? שביום שנולד בו אין אדם יודע מה מעשיו, אבל כשמת, מודיע מעשיו לבריות. אבי יום המוות יום היוולדו. זאת אומרת, הרבה פעמים, אנשים לא יודעים בכלל מי נמצא בתוכם, ורק לאחר פטירתו, כאשר שומעים את ההספדים, מבינים איזה אדם גדול חי יחד עם אותו ציבור, עם אותה חברה. זאת אומרת, דווקא לאחר המוות הדברים הולכים ומתבררים. אמר רב לוי, משל לשתי ספינות שיהיו פורסות לים הגדול. אחת יוצאת מדן המין ואחת נכנסת לימין. אחת נכנסת לנמל והשנייה יוצאת מהנמל. זו שיוצאת היו הכל שמחים בה, זו שנכנסת לא היו הכל שמחים בה. זו שיוצאת שמחה גדולה. יש בו זה גם משהו הפתקני כזה, שהוא לא יודעים מה הולך להיות. זו שנכנסת לא היו כולם שמחים בה. יכולה כבר זהו. פיקח אחד היה שם, אמר חילופי הדברים אני רואה כאן. הוא אומר, בדיוק צריך להיות הפוך. זו שהיא יוצאת מן הלמין, לא היו הכל צריכים לשמוח, שניים יודעים באיזה פרק היא עומדת, ומה ימים מזדווגים לה, ומה רוחות מזדווגות לה. לא יודעים עדיין מה יהיה בסופה. זו שהכנסת ללמין, היו הכל צריכים לשמוח לפי שהם יודעים, שנכנסת בשלום, ויצאה בשלום מן הים. זאת אומרת, לכאורה, יש פה תפיסה שהיא תפיסה הפוכה. וגם היום, כאשר נולד תינוק, הנטייה היא לשמוח, לעשות שמחה גדולה. כאשר אדם נפטר לבית עולמו, ההפך, יש צער. נכון שאצל הצדיקים עושים הילולה. יש איזה עניין גם כן להרבות בשמחה. אבל מצד האמת זה בדיוק הפוך. כאשר רואים בן אדם שכל חייו עם כל הרוחות שנושבות, והרוחות הרעות שנושבות, האדם מצליח לעמוד בכל האתגרים ולהתקדם בדרך הישר. אז באמת, פרי שמחה, סיבה טובה לשמחה. אבל כאשר אדם נולד, עוד לא יודעים מה יהיה. אבל נכון שבעצם יש פה שני צדדים. הסיבה שאבלים על המת היא קשורה לעובדה שהוא כבר לא נמצא איתנו. זאת אומרת, לא מצד זה שלא מבינים שהיה פה דבר גדול, אבל מצד זה שמרגישים שהוא כבר לא נמצא איתנו. הצער הוא הצער, לא מצד הצד המוחלט של העניין. אבל מצד העניין עצמו, כאשר אדם נפטר וברוך השם מת בשם טוב, זה דבר שהוא גדול אפילו יותר, הערך שלו גדול יותר אפילו מתינוק שנולד. כך אדם נולד, מודיעים לו למיטה, מת, מודיעים לו לחיים. זאת אומרת, כאשר אדם נולד, מונים לו למיטה, זאת אומרת, הנקודה המרכזית היא נקודת המיטה, כמה נשאר. אם הוא מת, מונים לו לחיים, מונים כמה הוא היה חי, פעולותיו, עליו אמר שלמה ויום המוות ויום יבלדו. טוב שם משמן טוב, טוב היה שמותן של חנניה משלל ועזריה משמן המשחה שימשכו בו נדב ואביהו. למה? שאלו נכנסו להקריב ויצאו שרופין, ואלו נכנסו לכבשן האש ויצאו בשלום. אבי טוב שם משמן טוב, דבר אחר טוב שם, שמן טוב, טוב היה שמו של בצלאל משמן הטוב. למה שפרסמו הכתוב שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל. זאת אומרת, אני חושב שיש פה שתי נקודות. יש פה נקודה אחת שהיא נקודה שהשמן יש בו ערך מצד הזיכוך. השמן יודע לזכך. אבל הזיכוך הוא זיכוך שקשור לעולם הזה. יש בו משהו מקומי. הוא מגיע למקום מאוד מסוים, ושם הוא פועל. השמן הטוב הוא, השם הטוב הוא הולך ומתפשט בלי קצבה. בלי איזה תיחום שאפשר לבוא ולהגיד, עד פה השם הטוב מגיע, מכאן ואילך הוא לא מגיע. וזה לא רק לגבי הרוחב, רוחב העירייה שאליו אותו שם טוב מגיע, כמו שנאמר לגבי דוד מכל הארצות, אלא גם במשמעות של אחר הפטירה. שהזיכוך של האדם בעולם הזה הוא עדיין מקומי, רק בעולם הזה. שם טוב הוא גם לאחר המיטה. והדרך להגיע לזה צריכה הסבר. בעצם, גם השם הטוב שייך לעולם הזה, נכון? אחי בצלאל, הוא בונה את המשכן, ובזכות זה זוכה לשם הטוב. זאת אומרת, יש דבר שאנחנו יכולים לראות את הערך שלו כבר ברגע שאנחנו נפגשים איתו. השמן. השמן, ברגע שפגשנו את השמן, אנחנו מכירים את האיכויות שלו, ואנחנו כבר מכירים אותו מהרגע הראשון. יש פעולות שאדם פועל שאי אפשר לראות את הערך שלהם בפעולה המיידית. בניין המשכן. או אותו שם טוב שנבנה לכל מי שהוזכר פה, זה לא נוצר ביום אחד. נוצר בהרבה מאוד פעולות שאדם פעל, או בפעולה מסוימת, אבל זה לא איזושהי תכונה שהיא קשורה, כמו שאמרנו, למבנה כימי של החומר. זה קשור לאיזשהו פעולה שאדם פעל בימי חייו. ובצלל, ככל הנראה, יש בו איזושהי איכות מיוחדת במינה, שבזכות האיכות הזאת של בצלאל, הוא זוכה בשם הטוב. שהשם הטוב הזה הוא יותר מאשר כל אותם דברים שהזכרנו, יש פה נקודת יותר מאשר כל אותם איכויות נקודתיות, שאולי יהיה אפשר לראות אותם מבחוץ כדברים גלויים. למשל, מה הדבר דומה? לאדם שיש בו הרבה מאוד כישרונות, שכולם רואים את הכישרון. אבל זה שאדם מאוד מאוד מוכשר וכולם רואים את זה, זה עוד לא אומר שיהיה לו גם שם טוב. יכול להיות בן אדם אחר, שלא בהכרח האיכות הפנימית שלו כל כך, האיכויות הן כל כך בולטות כלפי חוץ. והשם הטוב שלו עולה על כל האיכויות שיש למישהו אחר. והדברים עדיין טעונים הסבר, מה זה אותה איכות מיוחדת שהייתה לבצלאל. שהביא אותו למקום של שמן הטוב. אנחנו רואים, גם יש פה את נדב ואביהו, ביחס ל... חנניה, מישאל ועזריה, שנדב ואביהו, אנחנו יודעים את האיכות, שלהם כלפי חוץ, נמשכו בשמן המשחה. היה בהם צד של כהנים גדולים, הממשיכים של אהרון הכהן, הבנים הבכורים. אבל העובדה שהם בנים בכורים, לא עזרה להם, זה שמן. והשם הטוב שחניה משלב ועזריה הוציא אותם מכבשן האש. למרות שבחניה משלב ועזריה אין פה איזה ייחוס מיוחד שעל פניו, אלא השם הטוב שלהם, דניאל, של חניה משלב ועזריה, השם הטוב שלהם, זה מה שבסופו של דבר מוציא אותם מאותה מציאות של מיטה. נמשיך הלאה. דבר אחר, הוא קרא השם בשם. עד הוא דכתיב, והמית את המוני וישבה. בשר ודם, אם מהלך באפלה, ובא אדם והדליק לו את הנר, אינו צריך להחזיק לו טובה. אבל הבריות ישנים, ואני מלא להם את האורה, אינם צריכים להחזיק לי טובה. הווי, ואל מי תדמיוני וישווה. זאת אומרת, יש פה מן השוואה, שמשווה הקדוש ברוך הוא את תופעתו, לאדם שמדליק אש לאדם אחר באפלה, שוודאי הוא צריך להכיר לו טובה. ודאי וודאי, כאשר הקדוש ברוך הוא מאיר לכל העולם כולו. דבר אחר, ואל מי תדמיוני וישווה, אם כן יאמר הקדוש, שאו מרום עיניכם ורום מברא אלה. בזכות מי נבראו אלה תולדות השמיים והארץ, ובזכות מי הם עומדים, בזכות אלה שמות בני ישראל, ואלה בזכות מי הם עומדים, בזכות אלה העדות והחוקים והמשפטים. צריך להבין פה את המדרש, מה בעצם... מה בעצם נאמר פה? מה זה קרא שם בשם? אלא נראה שהקדוש ברוך הוא הרי כל הזמן פועל במציאות. מופיע בעולם שלנו. דרך מי הוא מופיע? דרך מי שמגלה את שמו של ריבונו של עולם בעולם. ואת הקדוש ברוך הוא קורא בשם מי שמופיע את שמו. ואת הקדוש ברוך הוא בא להדליק לנו. וזה הכרת הטובה. אבל בזכות מי הוא מאיר לנו? בזכות מי הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם? אז זה מתחיל, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. תסתכל על ההופעה, על המציאות, על השמיים. בזכות מי נבראו אלה, תולדות השמיים והארץ. ובזכות מי הם עומדים? בזכות אלה שמות בני ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בזכות מי הוא מופיע בעולם, בזכות בני ישראל. ואלה בזכות מי הם עומדים, בזכות אלה עדות וחוקים והמשפטים. בזכות מי שמקיים את, את אותם עדות חוקים ומשפטים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מאיר בעולם דרך העדות וחוקים ומשפטים, שזה הכוח של זכות ישראל, שמות בני ישראל, וזה בעצם הקיום של השמיים והארץ, ודרך זה הקדוש ברוך הוא מופיע. כתיב המוציא במספר צבאם לכולם שמות יקרא, משמע שלכולם, סליחה, הביטוי פה, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא, משמע שכל צבאם הוא קורא בשם אחד. וכתוב אחר אומר לכולם שמות יקרא. מקום שני, בתהילים מופיע לכולם שמות יקרא. מה זאת אומרת, יש לכולם שם אחד, או שיש לכל אחד ואחד מצבאות השמיים שם נפרד. כיצד יתקיימו שני הכתובים האלה? אלא כשהקדוש ברוך הוא מבקש לקרותם כאחד, הוא קורא לכולם בשם אחד. וכשהוא קורא לכל אחד ואחד בשמו, הוא קורא אותו, מיכאל, גבריאל, לכך נאמר לכולם שמות יקרא. אין לי אלא למעלן, מניין אף למעטן. איפה הנקודה הזו שהחילוק שיש מצד אחד, כמו שגם הזכרנו מקודם, אלה שמות בני ישראל, משהו כללי, וגם את הקריאה הפרטית, אז זה הביטוי שנאמר, הוא קרא השם בשם בצלאל. דבר אחר, הוא קרא השם, מתקרין ומניחין, ואיתו אליאב בן אחי שמח, שבח לו, שבח לאביו, שבח למשפחתו, שבח לשבט שיצא ממנו. ומתקרין ומשחקין, ושם אמו שלומית בדברי, למתי דן, גנאילה, ולאביה ולמשפחתה, ולשבט שיצא ממנו. ומתקרין ומניחין, קודם בני לוי, מתקרין ומשחקין, חן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה, גנאי לו, גנאי לאביו ולמשפחתו, גנאי לשבט שיצא ממנו. פה רואים שהשם הוא חלק מהופעת השם בעולם. הופעת כבודו. ודרך זה, וזה אולי אותו עניין, ומי תדמיוני והשווה? יש מעין השוואה בין ריבונו של עולם לבין מי שפועל תחת שמו של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מגדל אותו. וזה אפילו בא ידי ביטוי בפרטים. אבל כאשר קוראים בשם פרט, הקדוש ברוך הוא קורא בשם פרט, על הצד שזה קריאה חיובית. אז זה לא רק נשאר אצל אותו אדם, אלא שבח לו ולמשפחתו ולשבטו. ואם חלילה זה לגנאי, זה גם גנאי לא למשפחתו ולשבטו. זאת אומרת, השם כמו שהזכרנו מקודם, ובפתיחה הוא לא נשאר במקום. השם הוא קשור לאיזשהו הלך, לאיזשהו מהלך שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב. זאת אומרת, כשאדם שייך לריבונו של עולם ושותף איתו, שאו מרום מניכם, וראו מי ברא. כאשר אדם שותף, אז ההשפעה הזאת היא משפעת לא רק נקודתית. היא משפיעה בכל העולם כולו, ומשפיעה גם לדורות, גם לעבר. וחלילה וחס, גם בצד ההפוך. נמשיך המדרש ונראה שהדברים הם הולכים ומתבהרים. דבר אחר, הוא קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור. מה ראה להזכיר כאן חור? מה העניין של חור? אלא בשעה שביקשו ישראל לעבוד עבודת כוכבים, נתן נפשו על הקדוש ברוך הוא, ולא יניחן, עמדו והרגו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני פורע לך. משל המלך שברדו עליו לגליוניותיו, עמד שר הצבא שלו ונלחם ממהם. אמר להם, על המלך אתם מורדים, עמדו והרגו אותו. אמר המלך, אילו המון נתן לי, לא הייתי צריך לפרוע לו, ודאי שהייתי צריך לשלם לו כך. אחת כמה וכמה שנפשו נתן עליי. מה אני עושה לו? אלא כל בנים שיצאו ממנו, אני מעמידם דוכסים ופרחים. זאת אומרת, שרים חשובים. כך בשעה שעשו ישראל העגל, עמד חור ונתן נפשו על הקדוש ברוך הוא. אמר לו, חייך, כל בנים יוצאים ממך, אני מגדליו שם טוב בעולם, שנאמר עקר השם בשם בצלאל. עד עכשיו ראינו את השם של בצלאל שמשפיע גם על אבותיו. עכשיו רואים את בצלאל שהוא למעשה מושפע מהמסירות נפש של חור. זאת אומרת, בצלאל יש בו כבר משהו שקשור להתבטלות על ריבונו של עולם. כמו שחור מסר את הנפש, הקדוש ברוך הוא אומר, מה המשמעות של העובדה של מסירות הנפש הזאת של חור? שכל הכוחות, כוחות החיים של חור, מכוונים לעבודת השם. מכוונים עד כדי מסירות נפש של ריבונו של עולם. הכל מכוון אל המלך? אז כל הבנים שלך, כאשר הם מופיעים, כאשר יש להם כבוד, כאשר יש להם מעמד בעולם, זה הופעת שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה העניין שקרה בשם. וקורא להם בשם טוב בעולם, שאמר הוא קרא השם בשם בצלאל, וימלא אותו רוח אלוקים, ולא זו בלבד, אלא כל מי שנתעסק במלכת המשכן, נתן לו הקדוש ברוך הוא חוכמה ובינה ודעת. שאמר ויעשו כל חכם לב, ולא בבני אדם, אלא אפילו בבהמה ובחיה, שאמר חוכמה ותבונה בהמה, בהמה כתיב. שיתנה חוכמה באדם ובבהמה, ולא נתפרסם מכולם אלא בצלאל. הווה יקרא השם בשם בצלאל. זאת אומרת, למרות שבעצם ניתנה חוכמה בכולם, בצלאל נתפרסם. למה? כי בצלאל הוא מבטא את זה שהמשכן כל כולו עניינו להתבטל על השם. וזה השם. זה השם שממשיך מחור בזכות מסירות הנפש, ושהשם שבצלאל, כמו שאמרנו רגע לפני זה, מדכירין ומניחין, שזה בא ומרומם גם בסופו של דבר את מי? גם את חור עצמו, שהכל מכוחו. ממשיך המדרש ואומר, זה לא רק בזכות חור. כל השבח הזה מניין לו. השבח הזה של בצלאל, מאיפה הוא בא? משבט יהודה. בצלאל, בן אורי בן חור, למטה יהודה. ומכאן זכה לכל החוכמה הזאת. אבל איפה כל החוכמה הזאת? בזכות מרים, שנאמר, ויעש להם בתים. ומה היו הבתים? בית הכהונה ובית המלכות. יוכבת נטלה כהונה ומלכות, אהרון כהן גדול, ומשה מלך, שנאמר, ויהי בשורון מלך. ומרים נטלה חוכמה שהעמידה בצלאל ויצא ממנו דוד, שהיה מלך, שנאמר, ותלד לו את חור, הכוונה שם אפרת את חור, וכתיב ודוד בן איש אפרתי, שבא מן מרים שנקראת אפרת. זאת אומרת, החוכמה הזאת שיש בבצלאל ניתנת ממרים, שגם אצל מרים מה הנקודה? ויעש להם בתים. בתי כהונה ובתי מלכות. שם זו אותה נקודה. יש את ציוויו של פרו, ציווי של בעצם מנהיג העולם, העולם הזה, לא היה העולם הזה יותר מאשר מצרים, ומולו עומדות יוכבת ומרים, והמסירות נפש של מרים, היא אפרת, מסירות נפש על המשכיות של עם ישראל, היא בסופו של דבר נותנת את חוכמת האלוקים. וזה מה שמופיע במדרש, וזה יסביר לנו קצת גם את המדרש הקודם, לעניין של החוכמה, בג' דברים הללו נברא העולם, שנאמר השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נברקאו, ובג' דברים הללו נעשה משכן, שנאמר, ועמלה אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת. ובג' דברים הללו נבנה בית המקדש, שנאמר, בן אישה אלמנה רומי מתי נפתלי, וגומר וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת. חושב שיעמוד הקדוש ברוך הוא לבנותו לעתיד לבוא, בג' דברים הללו נבנה. שנאמר בחוכמה ייבנה בית ובתבונה יתכונן. וכתיב ובדעת חדרים ימלאו. דבר אחר ומלא אותו. טוב, קודם כל, הדברים פה הם נפלאים מאוד. אומר בעצם המדרש, שיש קשר בין בריאת העולם שנברא בחוכמה, בבינה ובדעת, לבין בריאת המשכן. זאת אומרת, בעצם בצלאל, כאשר אנחנו מדברים על אותה חוכמה אלוקית, החוכמה היא מעין חוכמתו של ריבונו של עולם בבריאת העולם. כאשר לא סתם לבנות המשכן. לבנות המשכן זה כמו לברוא עולם. מבחינת הכלים, החוכמה בינה ודעת. ולאחר מכן, אותה חוכמה בינה ודעת זה בניין המשכן, המקדש. וזה הכל רוח אלוקים. וקודם הזכרנו, יעשו רוח חכם לב, שבכל המשכן היה חוכמה אלוקית. אפילו בבעלי חיים, כי הכל היה חוכמה אלוקית. אבל הכוח המיוחד הזה, להופיע הופעה שלמה בעולם, זה מכוח המסירות נפש של חור, מכוח המסירות נפש של אפרת עם מרים, שהם מעבירים את אותה חוכמה, חוכמה אלוקית, היכולת להתבטל אל ריבונו של עולם, אולי אותה בחינה של בצל אל היתה, זה התבטלות מוחלטת אל ריבונו של עולם, שמאפשרת לבצלה לבנות את הדברים, ממש מכוונים כנגד ההופעה של השם. וזה העניין שאמר המדרש מקודם, ואל מי תדמיוני וישווה. יש איזו השוואה כזאת, בין ריבונו של עולם לבין מי שפועל, מתוך מסירות נפש, את פעולתו. במידה מסוימת זה גם יתברר בהמשך. מה הנקודה? וכן כשאמר הקדוש ברוך הוא לבנותו לעתיד לבוא, בגלל דברים הללו נבנה. גם זה בעזרת השם יהיה לעתיד לבוא באותם כלים. שנאמר בחוכמה ייבנה בית ובתבונה יתכונן. וכתיב דעת חדרים ימלאו דבר אחר, ואמלא אותו כל החוכמה הזה מניין, מן הקדוש ברוך הוא, רוח אלוקים. וכן אתה מוצא ביהושע שהוא בא מיוסף, ומכתיב בו ויהושע בינון מלא רוח חוכמה. וכן אתה מוצא בעתניאל בן כנז שבא מיהודה, מכתיב בו, ותהיה עליו רוח השם. וכל הניסים שנעשו להם בזכות הברכה שברך משה את השבטים שנאמר, וזאת ליהודה ויאמר. בשעה שנכנסים בצרה ועזר מצרה ותהיה. דבר אחר, שמע השם כל יהודה, שנתן בו רוח הקודש לגדולה ומתגבר בה. אמר רבי חנינא הנה דוד, הכתיב, אכן רוח היא באנוש. וכל הבינה שהייתה בצלאל משל שדי היא. הווי ועמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה שהיה חכם בתורה ובתבונה שהיה מבין בהלכה ובדעת שהיה מלא דעת בתלמוד. אמר הקדוש ברוך הוא, ישראל בעולם הזה הייתה רוחי נותנת בכם חוכמה, אבל עתיד לבוא רוחי מחיה אתכם, שנאמר ונתתי רוח רוחי בכם וחייתם. וחייתם. זאת אומרת, יש פה עוד פעם את אותו רוח שאמרנו שזה מחור מרים, אבל בשורש זה מיהודה, ואצל יהושע זה מיוסף, ומעבר לכך זה ברכת יעקב. זאת אומרת, יש פה אישו הופעה מיוחדת של שבט יהודה, שבאה מכוחו של יעקב אבינו, שהרוח הזאת באה ומתנוצצת בכל דור ודור. חוכמה המיוחדת הזאת. היכולת להחכים בדבר השם. כמו שזה העניין של חוכמה בינה ודעת, חכם בתורה, תבונה מבין בהלכה ודעת, מלא דעת בתלמוד, בהעמקת הדברים, בהוצאת דבר מתוך דבר. כוח המיוחד של כוח של יהודה, שגם הופיע אצל עתניאל בן כנז, שנשתכחה תורה וחידש אותה עתניאל בן כנז לכוח פלפולה של תורה. זאת אומרת, יש פה איזה כוחות, כוחות של לקרוא בשם השם, שהם מופיעים גם בצד המשפחתי. וזה העניין של הופעת השם. הופעת השם בשני המובנים. נמשיך הלאה. דבר אחר, הוא קרא השם בשם, הדה הוא דכתיב, הנה אנוכי בראתי חרש. זה בצלל, זה ביטוי נפלא מאוד. בראתי חרש. אתה יכול להגיד, נתתי לו, הדרכתי אותו. בראתי חרש. שאלתי מקודם, משה, מה זה, מה שייך לדבר על, מה החוכמה יתרה? תראה איזה ביטוי, ביטוי, לא רק נתתי חוכמה, אלא בראתי חרש. נופח באש פחם, חטוי ישראל באש, שנאמר, וישליחהו באש ויצא העגל הזה. בא בצלאל וריפה את המכה. זאת אומרת, יש איזשהו קשר בין בצלאל מצד אחד, שהוא לחטא העגל מצד שני. והתיקון של חטא העגל זה בניית המשכן על ידי בצלאל. זאת אומרת, שאנחנו מדברים פה על החוכמה, זה לא סתם חוכמה, רק של בנייה משהו טכני. זה לא רק עצים ואבנים. זה איזשהו חוכמה מיוחדת לקרב את ישראל אל ריבונו של עולם ולהשיב את ריבונו של עולם אל עם ישראל לאחר הריחוק שנוצר מחמת החטא, מחמת חטא העגל. אני רואה את המדרש. חטאו ישראל באש שנאמר וישליכהו באש ויצא העגל הזה, בא בצלאל וריפא את המכה. שאל תלמידו של רופא שנתן רטייה על מכה אחת ונרפת. והיו מקלסים אותו. בא איזה תלמיד של רופא, נתן תרופה, איזה רטייה, ונרפא, נרפא המכה. כולם התחילו להעלל אותו, איזה רופא, מעולל. אמר להם רבו, קלסו לי שלימדתיו. יכול להיות דבר מאוד מאוד מוזר. נראה את הפרשנות, את הנמשל, כך היו הכל אומרים בצלאל בחוכמתו, ואתו עשה את המשכן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני יושב בראתיו ולימדתיו, שנאמר, הנה אנוכי בראתי חרש. לפיכך אמר משה, ראו קרא השם בשם. נכון, נראה פה איזה... נכון, הקדוש ברוך הוא, היינו מצפים שישמח שמקלסים לבצלאל. לא? הרי השם עצמו קרא בשם בצלאל. מה הבעיה בזה? אני חושב שהדברים הם נפלאים מאוד. אלא בעצם, מה שקורה זה דבר כזה. בצלאל עושה את המשכן. יש פה גם חוכמה שהיא קשורה לחוכמת הטבע. היכולת להעמיד כל דבר על מקומו, לבנות את הדברים מקשה אחת, יש פה גם שקשורים. יש פה היכולת לרכז הרבה מאוד חומר שמגיע מכל מיני מקומות, ויש פה חוכמה שהיא חוכמה אנושית גדולה מאוד. ואנשים יללו ושיבחו את בצלאל על זה. אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, אתם לא מבינים, זה הרבה מעבר לזה. כאשר מבינים שבצלאל, הוא לא רק עושה משהו טכני, הוא לא רק מצליח ליצור איזושהי יצירה, שהיא יצירה ארכיטקטורה מעוללת, אלא מדובר פה על מה? מדובר פה עכשיו על הופעת הרצון, דבר השם, בתוך המציאות. וזה החוכמה העליונה. תיקון חטא העגל. בצלאל יוצר פה עכשיו משכן כזה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוכו, להשרות שכינתו בתוכו. זה דבר נפלא מאוד. זה אישו משהו רוחני. וזה מה שאומר ריבונו של עולם. אתם מתפעלים, אתם מקלסים אותו על מה? על זה שהוא בנה פה משהו כזה נפלא. אתם לא מבינים. מה שהוא בנה פה בעצם זה מכוחי. טוב, זה השבח כבר נפלא מאוד, זה מדרגה אחרת של שבח לבצלאל. זה כבר לא רק היכולת להכין את הדברים. אלא יש פה, וזה תמון בתוך הפרשה הזאת, יש פה אמירה של משכן שיונה כלפי חוץ, אבל יש פה משכן שיונה כלפי פנים. והביטוי הזה של החיבור של החוץ והפנים, של החוכמה האלוקית, שהחוכמה שאם אין חוכמת בריאת העולם, חוכמה שבאה מכוח מסירות הנפש של חור ומרים, חוכמה שבאה מכוח ברכת יעקב ומכוח כוחם של שבט יהודה, כוחות של שבט יהודה, זה מדרגה אחרת כבר שהתבוננו למשכן. זה מה שמדגיש לנו המדרש. וזה הכוח, הכוח הזה, זה חיבור של חטא העגל, ואולי כשנסגור את הדברים נראה את הפרשה האחרונה. דבר אחר, הוא קרא שם בשם בצלאל, עד הוא דכתיב, הרפא משובתם, אוהבם נדבה. זה פסוק בהושע. מה כתיב למעלה? הביאו בני ישראל נדבה להשם. ואחר כך, ראו קרא השם בשם בצלאל. אלא כשעשו העגל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה הניחה לי. כאשר יש חטא העגל, יש ריחוק כזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, הניחה לי, אחלם. אין קיום לעם ישראל לכאורה חלילה. אמר לו, בדוק אותם שיעשו את המשכן. אמר להם, בוא נראה. זאת אומרת, יש פה איזה מעשה שעם ישראל עושים כאשר הם עושים את העגל. מה המעשה שהם עושים? שהם מוכנים לתת מעצמם לכאורה לדבר, והסברים השונים, שום אין עבודה זרה נראה. אומר לו משה, בדוק אותם בדבר שהוא של קדושה. שעשו המשכן, מה כתיב באותה כללה? פרקו נזמי הזהב. ומה הביאו? נזמים. וכשעשו המשכן, עשו אותו נדבה. ומה כתיב כל נדיב לב, ויוכח ונזב טבעת וחומז. בנזמים חטו, ובנזבים נתרצה להם. רוח הקודש צובחת על ידי הושע, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. זאת אומרת, באותו מקום שבו הם חטו, באותו מקום שהם פירקו את נזמי הזהב, באותו מקום רוח הקודש באה וצועקת ואומרת, בני איש חי. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, כתבת כי יגנוב איש שור, עושה וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישם תחת השור. והביאו חמישה, חך, ונזם, טבעת, עגיל וחומז. זאת אומרת, יש בעשיית המשכן תיקון של חטא העגל. עכשיו הדברים נפלאים מאוד. הרי אמרנו שבזכות מי בצלאל מקבל את חוכמת האלוקים שבקרבו? בזכות חור. חור היה זה שמסר את הנפש בחטא העגל. הרי חור הוא כאשר בני ישראל רצו לעשות את העגל, הוא מסר את נפשו. אמר, לא יכול להיות דבר כזה. זוכה נכדו לבטא את זה שכל עניין המשכן הוא התיקון השלם. מגלגלים זכות על ידי זכאי. בצלאל, הוא זה שמופיע את זה. הוא זה שמופיע את המסירות המוחלטת, את המסירות נפש לעם ישראל. שזה כוח של שבט יהודה, גם לחשוב לדמי נדב משבט יהודה. המסירות נפש למען עם ישראל. וכאשר עם ישראל מבטא את המסירות שלו בכל המובנים, וזה חלק מהחוכמה האלוקית, שבצלאל, אנחנו אומרים, רוצה לעשות תיקון, אז עושה את התיקון הזה בחמישה דברים. לא רק בנזם, אלא כמו שהזכרנו. חך ונזם טבעת וחומז. זה איזשהו תיקון מיוחד במינו. טוב שם משמן טוב. זאת אומרת, כמו שהזכרנו, שהשם טוב הולך מהעולם מראשיתו ועד סופו. וכשאנחנו מדברים על שם, זה המשכיות, למה זה הולך מסוף עולם ועד סופו? כי זה המשכיות של שמו של ריבונו של עולם, כמו שהזכרנו. והשם הטוב, הכוח שלו לא להיות מקומי כמו השמן, אלא להיות נצחי, ומכוח זה שהקדוש ברוך הוא נצחי. כשאדם מצליח שהשם שלו, הפעולות שלו, המעשים שלו, כולם יהיו מתוך מסירות נפש אל ריבונו של עולם, התוצאה שזה משפיע גם על העבר וגם על העתיד, כמו שהזכרנו. זה הכוח המיוחד. כשמלמד אותנו המדרש שבניית המשכן לא היה בו רק חוכמה שקשורה להופעה החיצונית של בניין המשכן, שגם בזה ודאי הייתה חוכמה גדולה מאוד, שעם חכמות לב, הכל היה בחוכמה מאוד מאוד גדולה, כדי כך שאפילו בבהמות הייתה חוכמה מיוחדת, אלא החוכמה הייתה לבוא ולכוון את הכל אל ריבונו של עולם. לבוא ולקרב חזרה ושוב, כמו שהוא אומר, הרפא משובתם אוהבים נדבה. לקחת את הדברים, לעשות את הדברים מכוח נדבה. לקחת ולרומם בחזרה את עם ישראל אל ריבונו של עולם. וכוחו של המשכן, ולאחר מכן אותה חוכמה, זה כוחו של המקדש. בעזרת השם זה החוכמה גם של בניין הבית השלישי של הגאולה לעתיד לבוא, כמו שמופיע גם כן פה אצלנו. ובעזרת השם, שנזכה שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, ונמשיך לקדש את שמו של ריבונו של עולם בעולם.